צהריים טובים. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את מצרים. אנחנו כאן בפרשת השבוע שלנו, יש לנו פרשה מאוד מעניינת. יש לנו כאן גם את יתרו שהוא בעצם הגר צדק הראשון, שהוא בא להתגייר, שמע את השמועה ובא
להתגייר. הבת שלו כבר הייתה נשואה למשה?
כן. לא, אין בזה בעיה, קודם כל התגיירה.
אבל זה שפה...
לא היה מושג, עוד פעם, חשוב שנשים את הדברים על דיוקם. עד למתן תורה בעצם אין מושג של יהודי לא יהודי, כי עוד לא קיבלו את התורה. רק לאחר קבלת התורה מתחיל...
מה זה יהודי או לא יהודי? אז איך הוציאו דווקא את היהודים ממצרים?
בני ישראל.
בני ישראל?
כן.
איך
הם היו בני ישראל? יעקב, אברהם.
זה הצאצאים של יעקב.
אברהם הביא את יצחק, יצחק הביא את יעקב, ויעקב מיתתו הייתה שלמה שכל השבטים שלו יצאו בקדושה. זאת אומרת, מי יעקב בעצם מתחיל הסיפור של עם ישראל, כאשר עד ליציאת מצרים הם בעצם קבוצה של, איך אומרים, שבטים, משפחה, שהם ביחד, כמו שהפעם בעולם העתיק. מהרגע שהם יצאו ממצרים, הם התאגדו להיות עם. היום הולדת של עם ישראל זה בעצם יציאת מצרים. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רוצים לחקוב את יום העצמאות האמיתי של עם ישראל, זה לא יום העצמאות כמו שאנחנו מכירים אותו, אלא זה דווקא היום, זה חודש ניסן. פסח זה בעצם יום, זה חג העצמאות של עם ישראל.
כן, זה אנחנו יודעים.
יפה. עכשיו, מתי זה התגבש להיות ממש עם ישראל? כשקיבלו את התורה. כי עד לקבל התורה זה היה עם בלי חוקה, תקרא לזה. עכשיו, ברגע שקיבלו את התורה כאן, אז ממילא, עכשיו זה כאילו החוקה. עכשיו כבר יש לך ממש מדינה. עכשיו ממש יש לך עם. עם עם חוקה כמו שצריך, שזה התורה על משה. עכשיו, מהרגע הזה ואילך, עכשיו, גם דרך אגב, גם במצרים יצאו איתם ערב רב. מה זה ערב רב האלה? הם היו גויים.
בסדר,
אבל
אמרו
לזה,
לא, אז
הם לא צריכים להתגייר,
כי הם לא היו יהודים.
בדיוק, ברגע שהם עמדו כולם, כאילו יחד התורה, כל מי שם זה קיבל את התורה, הוא בעצם, לכאורה,
נחשב לצורך
העניין, ליהודי.
יהודי, נכון.
כן.
למרות שלא
צאצאים... לא, כי מי שהצטרף, היה חלק מה... היה איזה תהליך כזה או אחר, אני לא יודע. אבל הגיור, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה לקבל את מה? מה זה עניין של להתגייר? זה לקבל לך את מצוות התורה. זה חשוב להבין, זאת אומרת, אין גיור בלי לקבל מצוות התורה. אין לזה משמעות. לכן, בשביל להיות יהודי, אתה צריך את התורה. לכן, לפני קבלת התורה, אין את כל השאלות האלה. עכשיו, בלי שום קשר, יתרו הוא הסמל של הגר צדק הראשון, גם במובן של, הגדול של המילה. כי יש כאלה שחושבים, עם ישראל זה עם סגולה, כתובות הלשה שלנו, אנחנו עם סגולה. אבל מעבר לעניין של עם סגולה, תכלס, מה זה אומר? אז אנחנו יחידים, הגויים הם לא נחשבים, כל אחד שרוצה להצטרף לעם ישראל, עם ישראל זה מהות. אנחנו נולדנו למהות הזאת, אבל כל אדם בעולם באשר הוא אדם יכול להצטרף למהות הזאת. אתה מבין? כל אחד יכול להצטרף למהות הזאת. אהלן.
בוא, תשב, תשמע קצת, בוא. בסדר? אתה רוצה לשמוע? מה?
אהלן. אז כל בן אדם יכול להצטרף למהות הזאת שנקראת עם ישראל. זה לא שאנחנו יחידים בעולם, ואנחנו שיושבים על האולימפוס, ואף אחד לא יכול להצטרף אליהם. כל אחד, אם רוצה להיות יהודי, יכול להצטרף לעם היהודי. זה כרוך בגיור, כהלכה כמובן, ובקבלת עול מצוות. ברגע שגוי בא ורוצה לקבל על עצמו עול מצוות, הוא נהפך ליהודי. לא רק זה, הוא לא יכול להתחרט.
מה זה לא יכול להתחרט? הוא לא יכול לחזור חזרה? לא,
אין, נגמר. זה לא, זה דרך
זה. הוא תמיד יהיה יהודי?
בדיוק. זה חשוב להבין, אין, זה לא משחק. אם החלטת להצטרף את הגולה,
כן,
זה כמו בשחמט.
כבר,
זה כמו שבשחמט. זזת, נגעת, נסעת. אין, אתה לא יכול להתחרט על מהלכים. אתה קופץ מהגד, אתה יכול להתחרט? אתה לא יכול להתחרט. עכשיו, יש דברים שאין במחרתה. אתה לא יכול, אחרי שקיבלת עצמך, כל עוד לא קיבלת, דרך אגב, גם גוי חייב בשבע מצוות בני נוח, בלי שום קשר. אין מושג של מישהו בעולם שלא מחויב במצוות. אין מושג כזה. זאת אומרת, גם הגויים מחויבים בשבע מצוות בני נוח. הם לא צריכים לקיים את ה-613
מצוות. מה זה שבע מצוות בני נוער? זה כבר מצווה, כאילו זה...
לא, לא, זה עניין של ניאוף שאסור להם, כמו שאסור לכל העולם. זה עניין של דינים שצריכים לנהל דינים. זה עניין של, נדמה לי, אני כבר לא זוכר כרגע, יש המון דברים שכלולים בתוך העניין הזה. אבל שבע מצוות בני נוער, בוא נראה רגע שאני לא אגיד
כאן דברים. אתה מדבר על מצוות בני נוער, זאת אומרת, זה בני נוער ש...
זה כל מי שנולד מנוח. זה אומר שאתה מדבר על כולם.
כן.
אין כאן... אין כאן כאילו זה כן וזה לא. כשאנחנו מדברים על שבע מצוות די נוח, אז זה קודם כל פרו ורבו, לא אסור לקלל את השם. כמובן איסור עבודה זרה. אסור לעבוד אלילים, ברור. אסור להם, איך אומרים כמו שלנו, לקלל את השם. שפיכות דמים, איסור רצח, זה גם אחת מהמצוות. אלה מצוות בסיסיות, גילוי עריות, גם אסור להם. כמו שאמרנו, אסור להם אשת איש וכל הדברים האלה כמו שאצלנו. גזל, אסור לגנוב ולשדוד. ואיסור אכילת עבר מנחל. גם להם אסור לקחת איזה פרה ולחתוך לה איזה רגל ולאכול אותה. הם צריכים קודם כל להרוג אותה. אנחנו חייבים לשחוט. והקמת מערכת דינים שתשפוט בין אדם לחברו, מצוות ודינים, אלה שבע מצוות בני נוח שכל אדם בעולם מחויב בהם. היהודים יש להם תרי"ג מצוות, 613 מצוות. עכשיו אם גוי טוב לו במשהו, הוא יכול, הוא נקרא חסיד אומות העולם, אין שום בעיה בזה, הוא יכול להיות צדיק גדול ולקיים את שבע מצוות בני נוח, וזה התפקיד שלו, לא נדרש ממנו יותר. בדיוק כמו שגם בעם היהודי יש, לא כולם יכולים לקיים את כל המצוות, כי כהן יש לו מצוות משלו, לוי יש לו מצוות משלו, וגם יהודי רגיל, עם ישראל, יש לו מצוות משלו. זאת אומרת, אני שאני ישראל, אני לא יכול לעשות עבודה של כהן, וגם לא עבודה של לוי. אותו דבר, לוי לא יכול להתחמק מהג'וב שלו, וגואל לא יכול להתחמק מהג'וב שלו. אישה יש לה מצוות שלה, גבר יש לה מצוות שלו. גבר הוא גבר, יש לו את המצוות ספציפיות, נגיד שרק הוא יכול לקיים. אישה גם יש לה מצוות ספציפיות שגם רק היא יכולה לקיים. וכך בעצם הוא הסידור. עכשיו, לגבי העניין של גוי, שמקיים שם מצוות בני נוח, הוא מחליט היום אחד, אני רוצה להיות חלק מהעם היהודי. זה מה שבעצם יתרו עשה. הרי מה יתרו אומר? מה יתרו אומר לעצמו? יתרו, הוא חיפש מי בעצם הוא הבורא של העולם. אני רוצה להאמין בבורא עולם, אני רוצה לתת לו. אני רוצה להיות המאמין שלו. אז הוא חיפש, ואז הוא ראה, הוא אומרים שהוא עבד את כל העבודות העירים שבעולם. והגיע למסקנה שהם כולם שטויות העבלים. עד שהוא בעצם בא לעניין של הדת היהודית, כאשר הוא ראה מה שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, כל הניסים והנפלאות, ואז הוא בא עכשיו להתגייר. עכשיו הוא בא, אחרי שהוא שמע, הוא הבין, זה אין.
זה אחרי קבלת התורה או לפני קבלת התורה?
יש ויכוח שלם, האם זה היה לפני קבלת התורה.
אם הוא עשה את זה לפני קבלת התורה, סביר להניח שהיה נוכח בקבלת התורה.
לא, הוא הלך, בכל מקרה הוא יודע שהוא נשלח וחזר. יש כאלו שאופנים שהוא בא לפני קבלת התורה, ואז הוא הלך לבני ביתו כדי לגייר אותם, ואז הוא חזר לקבלת התורה. יש כאלה שאומרים שכל הסיפור הוא כאן, מה שמופיע הוא אחרי קבלת התורה. ככה שיש דיונים איך מה קודם למה, אבל זה לא משנה את הרעיון העקרוני שיתרו, הוא שמע את הדברים ועשה את הדבר הנכון. וכשאנחנו מדברים על עניין של שמיעה וזה, אנחנו הרבה פעמים שומעים דברים ואנחנו לא עושים כלום לגבי השמיעה הזאת. וכאן אנחנו רואים בעצם כמה סוגים של שמיעה, דיברנו על זה כבר בשנה שעברה, לפני שנתיים, שיש לנו כאן את שירת הים שאנחנו רואים, אז נמלאו אלופי אדום, אלוהי מואב וחזי מואב, נמול כל ישראל, כי כל אלה נותר הפחד. כל העמים של האזור ראו את הניסים שהיה במצרים, ונבלו, ופחדו, אבל הם עשו משהו על זה?
לא, הם לא
עשו. נגמר, המשיכו על הבדלות
שלהם. אם אתה היית רק על הניסים, נועם, מה היית חושב? ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים.
דרך אגב, לצערנו זה הוכחה.
גם אם לא היית יהודי, נכון שהיית אומר וואו?
לא, הם עשו וואו.
הם עשו וואו.
זה הם כן עשו, אבל הם לא עשו חוץ מזה כלום. המשיכו בחיים של הרגילים. עכשיו, המלאק זה עוד יותר גרוע. המלאק שראה איפה שמע את כל הדברים האלה, הוא החליט שהוא הולך נגד. זה גם אנחנו עושים אותו דבר. כי הרבה פעמים בחיים אנחנו רוצים לעשות משהו, ואנחנו יודעים שזה לא טוב לעשות. אבל אנחנו מאוד רוצים. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו כאילו נלחמים נגד האמת וכדי לעשות את זה. הדבר הכי, הדוגמה הכי פופולרית זה למשל לישון סיגריות. אתה ראית בעיניין של הסמנה של סיגריות, חזיר, אתה ראית עכשיו את
הרופא נכנס, אומר לך אל תעשן, ועולה
את השם בחוץ. בחוץ אתה רואה אותו מעשן. אומר, רגע, אתה הראית לפני 5 דקות, ריאות שחורות, וזה סיגריות ממיתות, ואיך זה? אומר, בא לי לעשן. התאווה שלנו היא כל כך גדולה לפעמים, שגם אם אנחנו יודעים את האמת שזה לא טוב לנו, אנחנו ממשיכים הלאה בדרך הלא טובה. דרך אגב, זה בכל התחומי החיים. אם זה בעניין של אוכל, ואם זה בעניין של נשים, אם זה עניין של מין, כאילו, כל תחומי החיים יש את התאווה. הבן אדם, נכון, יצר לב האדם רע מנעוריו. הוא תמיד רוצה לעשות את מה שבא לו, מה שהגוף רוצה, עוד פעם. והקטע הוא באמת להשליט את המוח, להשליט את הנשמה על הגוף. עכשיו, זה לא קל. זה מאוד פשוט להגיד את זה, ממש קשה לבצע את זה. לכן התורה מלמדת אותנו, שהנה תראה, אלה שמעו, לא עשו כלום. זה שמע, נלחם נגד. היחידי ששמע ועשה מעשה,
זה יתרו.
זה יתרו. הוא הבין, זה הדרך הנכונה, אני מצטרף לעם ישראל. וזה חשוב להבין את
הדבר. לתרוב גם היה יותר קל, כי היה לו קשר משפחתי למנהיג של
עם ישראל. כן, אבל זאת לא הייתה הסיבה.
אני בטוח שזה לא הייתה הסיבה, אבל זה לא תכף נותן את הדרייב, וזה, אתה יודע, אם ניקח את זה לעולם שלנו...
הוא היה מחפש, זה הנקודה שהוא היה מחפש. הוא חיפש את האמת, זה הנקודה. אם אתה מחפש את האמת, תראה, מלך כוזר, הסיפור הזה עם הכוזרי. עכשיו מדובר על מלך של ממלכה שלמה שהחליט שהוא רוצה לעבוד את השם. רק הוא לא ידע איך, אז הוא עשה כל מיני דברים, והתגלה לו מלך בחלום, אמר לו, כוונותיך רצויות, מעשיך אינם רצויים. ואז הוא בעצם הלך לחפש את הדרך האמת. זאת אומרת, זה גם דוגמה. עכשיו, סתם הוא עניין של גרים, אונקולוס, שהתרגום שלו מופיע לכל אורך התנ"ך, יש תרגום שנקרא אונקולוס. אתה תראה, תסתכל בחומש, תראה את החומש, מה שכתוב, תראה רש"י, ובצד שמאל יהיה לך אונקולוס. מי זה אונקולוס?
זה גם גר.
זה גר. עכשיו תבין, הגר הזה הגיע לדרגות כאלה שהוא פירש את כל התורה כולה. זה פשוט מדהים. עכשיו, גם המורים של הלל...
אבל יש כל כך הרבה פרשנויות של התורה, גם הנוצרים פירשו את התורה, וגם...
אבל עוד פעם.
אני אומר עוד פעם,
כן. עם כל הכבוד לנוצרים, הנוצרים המציאו את הברית החדשה.
אז הם המציאו את התורה, כאילו פירשו את התורה בצורה שנוח להם.
יפה. כאן בדיוק עניין של העברית. אם אתה בא ואומר, זה התורה, וכאן כתוב, זה כמו הדבר המצחיק, שבאים מצד אחד ואומרים לך, לא היה יציאת מצרים, או יציאת מצרים לא היה נס, אז תראה, תגיד, תחליט. אם אתה מאמין בתורה, כתוב שאני יציאת מצרים. אם אתה לא מאמין את התורה, מה אתה מצטט אם מספר לי יציאת מצרים? אם אתה לא מחזיק מהתורה, למה אתה מספר לי יציאת מצרים? תגיד, זה ספר סיפורי? איזה ספר סיפורי? או שאתה מחזיק ממנו שאתה לא. זאת אומרת, כל הדתות שבאים וטוענות, למשל הנצרות, שבאה ותגיד שהתורה היא תורת אמת, רק מה, יש המשך לאחר מכן? זה רעיון מאוד רעוע. זאת אומרת, ברגע שאתה תחקור אותו לעומק, אתה תגלה שאין בזה שום דבר. כי התורה היא מאוד ברורה בהרבה דברים, והדברים האלה הם לא מקיימים אותה. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, שמע, אני מאמין רק בתורה שלי, כמו שאחד מהדברים אומרים, עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. יש כאן נקודה מאוד חשובה לדעת. עכשיו תשים לב, מה שקורה, אנחנו רואים, דרך אגב, עוד נקודה מאוד מעניינת, יתרו הזה בא ונותן הצעה למשה רבנו איך לנהל את הדיונים. משה רבנו יושב שם לבד, וכל העם באים אצלו בשביל לשמוע את התורה, את הדינים, מה צריכים לעשות. הוא אומר, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אתה צריך למנות שופטים ותתי שופטים כדי שהם ישפטו אותם, רק הדברים הקשים יבואו אליך. והוא מקבל את הרעיון. עכשיו, שואלים, מפרשנים, לא מבין, מה התורה אומרת? אנחנו צריכים גוי שיגיד לנו מה לעשות? הרי עם ישראל זה עם חכם מאוד. מה אנחנו צריכים גוי? אלא באה התורה להראות לנו שאנחנו לא נבחרנו בגלל שאנחנו חכמים. אנחנו נבחרנו כי רצינו ללכת בדרך הנכונה. זה שיש חוכמה בגויים, טעמים, יש חכמים בגויים גם. לא רק בעם ישראל. רק מה? תורה זה קשור לעם ישראל. כשהקב"ה הוציא את התורה לאומות העולם, לא רצו, עם ישראל רצה, הוא לא נפחד בגלל שהוא עם החכם בעולם. זה יכול להיות מנטרות, מה? בגלל שהם חכמים, הם לקחו את התורה. לא נכון. וההוכחה לכך היא, בעצם שאנחנו רואים, שכששאנחנו מסתכלים על התורה...
שכחת מזה?
כשאנחנו מסתכלים... טוב, אנחנו מדברים כרגע...
זה בין האמצעי שלי.
אנחנו מדברים עכשיו על תורה, על התורה שבעצם אנחנו רוצים, אנחנו הסתכלנו על גרים, עניין של גרים שכל אחד יכול להצטרף בעצם לעם ישראל, אם הוא בוחר לקיים את התורה, אין לו שום בעיה, זה לא שיש לנו בלעדיות על התורה. ומעבר לזה דיברנו על העניין שהתורה היא בעצם יסוד, כאשר אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שאפילו, כדי להראים אומרים, אולי עם ישראל נבחר לקבל את התורה בגלל שזה עם החכם בעולם, שזה דרך אגב עובדתית זה נכון. אבל כדי לבוא ולסדר את הגילום שזה לא הסיבה, מראים לנו כאן שיתרו, שבינתיים הוא סך הכל איזה כהן מדיין שמגיע, הוא נותן למשה הצעה איך לנהל את העניינים, וההצעה שלו מתקבלת. וזה חלק מהעניין כאן, להראות לנו שאין לנו בלעדיות על חוכמה. זאת אומרת, לא בגלל זה אנחנו עם הנבחר. אנחנו עם הנבחר כי בחרנו ללכת בדרך התורה. ודרך אגב, מאוד חשוב לראות עוד נקודה מאוד חשובה, כאשר משה רבנו מצטווה... לא, היום זה עובדה. זה לא עניין, שלא תחשוב שזוהי הסיבה שנבחרת. לא נבחרת בגלל שאתה חכם. אתה חכם בגלל שנבחרת. עוד פעם, שתבינו, זה הבדל גדול. מי שהולך עם התורה הוא חכם. כי התורה היא חוכמה, יש לה עומק בלתי מובן. עכשיו...
יש
קוטר
מטר
20,
זה
מה שהוא
יזמין. נכון?
ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי במצרים ועשיתי במצרים ועשיתי במצרים ואביא אתכם אליי. והיה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את פרטי ויתאים לי סגולה מכל עמים כי לא כל הארץ. בעצם אם אתם תקבלו את התורה אתם כאילו סגולה, זה הסגולה, זה החוכמה, זה המסוגלות, זה הדברים שיש, הכוח שיש לעם ישראל. עכשיו תשימו לי, אומר, אלה הדברים שתדבר לבני ישראל. ו... הרי כבר אמרת את זה, לבאה התורה להדגיש, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אסור לך לשנות מילה. מה שאני אמרתי, בדיוק מה שאני אמרתי, ככה אתה תגיד. מה זאת אומרת, מה הכוונה? כי יכול להיות בן אדם שרוצה לשכנע מישהו, אז הוא ינסה לשכנע אותו בכל מיני דרכים, ואז הוא עושה את הדברים לא בגלל שזה אמיתי, אלא בגלל...
שהוא
שכנע. כוח השכנוע. אז פספסנו את המטרה. הוא אומר, אני רוצה שתלך לעם ישראל, תשאל אותם אם רוצים לקבל את התורה, אל תשכנע אותם. אתה תגיד להם בדיוק מה שאני אומר. אם הדברים שאני אומר מקובלים עליהם ורוצים לקבל את התורה, אנחנו זורמים הלאה. אבל אם בגלל שאתה, סליחה לך על הביטוי, תכמנת אותה, או דיברת מילים גבוהות, ושכנעת אותם, אז זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה את האמת. והאמת היא שאני מאמין, בגלל שאני מאמין, ולא בגלל שמישהו שכנע אותי להאמין, ואני בעצם לא נמשכתי אחרי הדיבורים היפים שלו. לכן זה דרך אגב היה אחד מהטסטים שלו, שרבינו שלא ישנה. אז בסוף בא לעם ישראל, אומר להם לא משנה, ואז מה שקורה?
סרטים עליו.
לא, כאן הם אומרים נעשה ונשמע. כל אשר דיבר השם נעשה. וזה בעצם כך רואים בפרשה, וזה נעשה ונשמע. זאת אומרת, עם ישראל בעצם אומר, אין בעיות, אנחנו בדיוק עושים הכל. וזה אחד מהרגעים הגדולים של עם ישראל. זאת אומרת, הם לא יודעים מי, מה, מדוע, הם עוד לא שמעו. כי בדרך כלל היית אומר, אומרים, מסורים בגמרא שבא איזה מישהו ואמר לאחד מהחברים היהודים, יהודי טיפשאי, אתם יהודים טיפשים אתם. אתם באו אליכם, לא שאלתם מי מה, אמרתם נעשה ונשמע. ומאיפה אתם יודעים מה עומדים להגיד לכם? מה, איזה מין דבר זה? הרי זאת אמונה עיוורת. תחשוב על זה, בא מישהו אומר לך, תשמע, אתה רוצה לקבל את התורה? מה תשאל לו שאלה ראשונה? על מה?
מה מדובר? מה זה בכלל?
בדיוק, מה זה? מה זה? מה מדובר? מה זה לקבל את התורה? סליחה, תגיד לי, מה? מי? מי נגד מי? מה יש בה? מה עם ישראל אומרים? הקדוש ברוך הוא? אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא.
זה אמונה עיוורת.
יפה. זו דרגת אמונה. בשביל זה צריך להבין שבפרשה שאנחנו מגלים את ה... הדרגת האמונה הכי גבוהה של
אבל גם היום, אנשים באמת, האלה שבאמת מקפידים ושומרים, חרדים בעיקר, אני בטוח שיש המון דברים שבחיי יום יום שלהם לא הכי מתאים להם לעשות, אבל אמונה עיוורת.
זה לא עוד
אתה
פעם.
מבין?
זה לא,
אבל,
לא,
אבל
מדויק,
אמונה עיוורת.
זה לא מדויק, כי זה בדיוק, על זה אנחנו צריכים לעבוד. זה לא פשוט. כאמונה עיוורת, אתה עושה את הדברים כי אתה מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה זה הכל לטובה והכל בשבילך.
נכון.
אבל לצערנו הרב, בתוך מהלך החיים קוראים לנו כל מיני דברים, ואנחנו לא תמיד נמצאים בדרגות אמונה כל כך גבוהות. אבל זו השאיפה. אם אנחנו נגיע לדרגה כזאת, אנחנו לא נדאג מכלום. כי אם אתה יודע שאבא שבשמיים דואג לך ואוהב אותך, וכל מה שהוא עושה זה לטובתך, אתה צריך לדאוג? לא, אין מה לדאוג. אבל מה, אנחנו לא כל כך נמצאים בדרגת הבנה כזאת. אנחנו לא בדרגת אמונה כזאת, זה אנחנו צריכים לעבוד. חשוב להבין שאנחנו מסתכלים כאן, אחת מהסיבות, יש כל יום שש זכירות. אנחנו דיברנו על זה. ואני הרבה שנים חשבתי, יש לזכור את מעמד הר סיני. והרבה שנים חשבתי שמה הכוונה לזכור מעמד הר סיני?
להזכיר אותו כל הזמן.
את מה?
את הקבלה של התורה.
יפה, זה לא קבלת התורה, בכלל. ואני בדקתי זה עוד פעם ועוד פעם, הייתי באלף.
אז מה, המעמד עצמו שאני עומד מול הקדוש ברוך
הוא? אז עכשיו צריך לדעת ולהבין מה כל כך חשוב. עד כדי כך שאני צריך לזכור את מעמד הר סיני. לא את קבלת התורה. קודם כל, קבלת התורה זה דבר שקורה כל הזמן. אין יום לקבלת התורה. אנחנו כל יום מקבלים את התורה. מה הרעיון לזכור את מעמד הר סיני? כי מה קרה במעמד הר סיני? קרו כמה דברים מדהימים. א', ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. עם ישראל הגיע לאחדות. אתה יכול לתאר מה זה אחדות? שכולם ביחד, עם שלנו, שכל אחד רב עם השני, מלכלכים אחד על השני, כל העיתונים מלאים בלכלוך. מישהו עולה בפוליטיקה למשהו, טרח, מוצאים לו, זהו, עשה ככה, מתעסק, לא רואה.
איך יש לך קבוצת וואטסאפ מלאה וכולם ביחד.
כן.
אף אחד לא מתנגד.
דייר לעצמך, יכול להיות דבר כזה?
אין דבר כזה.
או, יפה. כאן הגיעו, זה מעמד הר סיני. כאן עם ישראל הגיעו לזה. ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. זה פשוט מדהים. עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. הייתה תמיד בעיה להבין או להאמין שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בשר ודם. כי זה נשמע לא הגיוני. מה, הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא למעלה, זה גוף, ישות שאתה לא יכול להסביר אותה. ישות שאין לה דמות גוף, אין לה גוף, אין לה... שהיא מדברת עם בן אדם, זה נשמע הזוי.
נכון. זה רוח, זה נשמה, זה...
כן, אז איך היא מדברת עם בן אדם? והנה אנחנו רואים שמשה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה תשימו לב מה אומר. הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. תשימו לב, באמור ישמע העם בדברי עמך, שהעם ישמע שאני מדבר איתך, וגם בך יאמינו לעולם. מה הכוונה? מה השתנה באמונה מהיום עד עד למתן תורה, מעמד הר סיני, במעמד הר סיני ראו כולם שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בשר ודם. הוא דיבר עם משה. משה ידבר והאלוקים יענינו בקול. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן...
הוא גם דיבר את משה ברגע שהוא קרא לו עם
כן, אבל זה לא היו מיליונים
של ילדים. כן, נכון, אין עדויות לזה.
כאן עם ישראל כולו עומד ורואה את הקדוש ברוך הוא מדבר איתם, והוא דיבר איתם שתי דיברות ואמרו, די, אנחנו לא יכולים לשמוע, כי זה לא, היה בלתי אפשר לשמוע. אבל הם רואים את משה מדבר עם, עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זו עדות שבזכות העדות הזאת, בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, מאותו רגע הבינו אנשים שיש יש מהות כזאת שמדבר, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביאים שלו. לכן כשנביא הגיע אחרי משה רבינו ואמר, הקדוש ברוך הוא מסר לי מסר,
כולם האמינו.
כולם האמינו. אם לא היה מעמד הר סיני...
הקדוש ברוך הוא דיבר שתי דברות מתחת מדברים
מול עם ישראל,
ואז משה הוא עובד
את האחר. הנה, זה מה שקורה. וכיתה שתי מחרים, הם מכינים את עצמם, אנחנו לא נוכל לעבור על הכל. ואז תשימו לב, היום יהיו נכונים שלושת ימים, ויהי ביום השלישי ביום בוקר, ויהי קולות וברקים וענן כבד עליו, וכל שופר חזק מאוד, ויהי חירת כל מה שמחלה, ויוצאו משה את עם ירחים מן החלה, ויצאו דבי הר סיני לשוגלו, ויהי כל השופר חזק מאוד, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. וירד השם על הר סיני, אל ראש ההר, ויקרא אל, למשה אל ראש ההר, והיה משה ויאמר השם, רד אל עם, פן יהרסו. תלך תסתכל שלא יקרה שם איזה אסון. עכשיו, תשימו לב. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, אומר, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתי אתכם מארצכם ממצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. את שתי הדיברות האלה, הקדוש ברוך הוא אמר, הם שמעו, לא יכלו לשמוע יותר. את זה כאן רשי. וידבר אלוקים דיין לפרה את כל הדברים האלה, מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד, מה שאי אפשר לאדם לומר. כן, אם כן, מה תלמוד לומר עוד אנוכי ולא יהיה לך? שחזר ופרש את כל דיבור ודיבור בפני עצמו לאמור, מלמד שהיה עומד על הן הן ועליו, על הן והן ועליו, על כן ולא. זאת אומרת שבעצם מה שאנחנו רואים כאן, קודם כל, הקדוש ברוך הוא אמר את כל הדיברות, אבל מכה אחת. מה שאף בן אדם לא יכול לעשות את זה, אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה. ואחר כך הוא כאילו פירט אותם.
מה שלומך?
זה לא מעניין.
לדעתי...
גם
ברענן
עדיין?
כן.
לא.
הוא... וכל הפירושים זה כאילו שהוא אמר את זה, ולא כאילו שהאורש אמר.
כן, זה מה שאנחנו מבינים בהתחלה, אבל אחר כך מסבירים לנו שבעצם הוא אמר את כל הדיבור, הוא אמר את כל הדיבור, אבל בצורה כזו שאף אחד לא יכול להבין.
זה רק קולות.
בדיוק. עכשיו, יש עוד נקודה אומר, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו אוהבים לראות אותה. שנייה אחת.
מעניין איזה קולות.
כתוב, בני ישראל רואים את הקולות.
רואים את
הקולות. אחת השאלות הגדולות זה איך אפשר לראות את הקול.
אולי שהשכינה תראה את המשיח יגיע, ונשחזר את זה. אבל לא נראה לי שזה כבר יהיה בדורות שלנו, או אפילו בדורות, כמה דורות הבאים.
האמונה, לפי דעתי, האמונה זה דבר שצריך להיות מושרש בך כדי שאתה תלך בקו מסוים.
צריך לראות, אין לי כרגע
אם הוא יגיע או לא יגיע, אם יהיה או לא יהיה, זה עברו הרבה דורות, היו הרבה דורות יותר צדיקים
משתנו, שזה לא יגיע.
עכשיו,
אז יש לנו את האמונה שזה יגיע פעם.
עכשיו, אנחנו צריכים להגיד שאומרים, רואים את הקולות, מה אנחנו אומרים? כולם אומרים שהעם ישראל ראו את הקולות. מה זה רואים את הקולות?
מה זה ראו? הרי
שומע, איך אתה רואה את הקולות?
איך אתה רואה את
הקולות? איך אתה רואה את הקולות?
אז יש לזה הרבה הסברים. יש לזה הרבה הסברים. דרך אגב, זה אחד ההסברים אומר, בדרך כלל, מה, אתה רואה קודם כל את הברק, ואחר כך שומע את הרם.
נכון.
אז כאן, ראו ושמעו ביחד. השמיעה והכל הגיעו באותו רגע, באותו רגע.
רגע, מה תשכח שהקדוש ברוך הוא במהלך היציאה ממצרים הובילו אותם עם עמוד ענן, זאת אומרת, זה היה סוג של עמוד שראו אותו והוא הוביל אותם.
כן, אבל כאן זה מהר.
ויכולים לפרש את זה גם בדיבור.
שאומר לך, רואים את הקולות, מה הכוונה רואים את הקולות? עכשיו, מה זה רואים את הקולות? בפרשנות הפשוטה זה כמו שאתה הולך ברחוב ואתה עובר את הכביש ואתה שומע צפצוף מאחוריך. מה אתה רואה עכשיו? לכאורה אתה לא רואה כלום, אתה כן רואה, אתה רואה איזה אוטו עומד מאחוריך והולך להיכנס בך ואתה קופץ מהר למדרכה. צריך להבין שיש דברים שבגלל שאנחנו יודעים מה נמצא מאחורי הכל, אנחנו רואים את מה שנמצא. וזה משמעות של תובנה ברמה גבוהה. הנה יום חורות אחד ההסברים אומר שעם ישראל הגיעו לרמה כל כך גבוהה שהם הרגישו את הקולות, ראו את הקולות. עכשיו, היה חוקר בשם גוגנהיים, דבר אמיתי לגמרי, כבר דיברתי את זה פעם ולא פעמיים. הוא חקר, הוא לקח את הסטטוגרף הזה, איך זה נקרא, שעושה את החמור, שעושה רישום, והוא אמר את האלף בית בתוך הרמקול, והוא גילה דבר מדהים, שהסטטוגרף הזה יצר את האותיות. אמר א' ועשה סימן של א', אמר ב', זאת אומרת, אומרים שזה, וזה כאן הוא הוכיח מה זה נקרא רואים את הקולות. כשהקדוש ברוך הוא דיבר ברמה כזאת, הרי מה זה קולות? זה גלי קול, שאנחנו לא רואים אותם במצב רגיל. אבל ברגע שאתה שם את זה על הסטטוגרף, אתה רואה את הקולות. אתה רואה את השטע הזה. עכשיו, המעניין הוא שהוא עשה את הניסיון הזה בכל מיני שפות, ורק בשפה העברית, זה היה א', זה היה א', ב', זה היה ב'. עוד פעם, מראים את זה, רואים את זה, אז אל תחשוב שתראו את א' הכי יפה בעולם.
ברור, אתה רואה כיוון.
למה? למה? עוד פעם, כי אנחנו לא יודעים בדיוק איך לבטות. זה עוד לימוד, כי אנחנו יכול להיות שאנחנו באמת לא מבטאים את האותיות בצורה הנכונה. בשביל זה כמו שאתה יודע, יש עברה אשכנזית, יש עברה ספרדית. זאת אומרת, כל אחד טוען ש...
א',
כן, לא, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אפילו מה באמת בצורה הנכונה. הנקודה המעניינת היא שבסופו של יום הוא ראה בבירור את האותיות. ושהוא ניסה לעשות את זה עם כל השפות האחרות, זה לא עבד. אז אתם יכולים להסתכל באינטרנט, לחפש גוגנהיים, הקולות, אתם תראו את זה, פשוט מחקר מדהים, שעוד פעם מוכיח את העוצמה שההורים בעשרה מאמרות נברא העולם. איזה מאמרות? בשפה העברית, בשפה העברית שאנחנו מכירים. הקולות האלה יש להם, האותיות יש להם כוח עצום. אשר רואים את הקולות, זו היה המשמעות שממש ראו את הקול. הם הגיעו לדרגה חושית כזאת שהם ראו את הקולות. יש הרבה דברים נפלאים כאן בפרשה. על עשרת הדיברות, איך הם בנויים ואיך הם עשויים, אבל הלימוד העצום הגדול בשבילנו זה, זה מתחיל הכל עם אנוכי השם. אומר הרב נויגר שמפרש ספר הכוזרי, אז הוא אומר דבר יפה, אומר, מה זה אנוכי השם? היה יכול להיות כתוב, אני. אחף לכאורה מיותרת. אז מה זה אנוכי? אנוכי מרמז על ענך. אתה יודע מה זה ענך? ענך בבניין, מחזיקים אותו ככה והוא מראה אם זה ישר או עקום. אומר, הקב"ה אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אני האנך שלכם. או במילים אחרות, התורה מיישרת אתכם. אומר, למה זה מתקשר? הוא משלה את זה לוורטיגו. יש מה שנקרא מחלה שקשורה לשיווי המשקל באוזניים, אבל היא מאוד ידועה בתור מחלה של טייסים. שטייסים לפעמים מאבדים את הקשר עם המציאות.
אני רגע.
מי?
רמון
הרי נראה לי זאת. עכשיו, לי היה חבר שהוא טייס, שהוא אמר, שקרה לו זה פעם, שהוא פתאום הוא איבד את ה... את השעונים, כי הוא איבד את ההסתכלות והוא כמעט...
אתה חושב שהשמיים זה הקרקע, אבל הקרקע זה השמיים.
עשו ניסוי, לפני מלחמת העולם השנייה, עשו ניסוי עם טייס יכול לטוס על אינטואיציה. עשו ניסוי כזה. וניתקו את המכשירים במטוס, ומה שקרה, מה זה קשה? כולם התרסקו.
כולם התרסקו.
כולם התרסקו. יש אסון, למה? כי אתה נמצא למעלה, אתה לא יודע אם אתה למעלה, למה אתה נוסע, כי אתה מאבד את האחיזה בקרקע. ואז מה שקורה, יכול לטייס לחשוב שהוא טס ככה ישר למעלה, אבל בעצם הוא הפוך וטס למטה. וככה אנשים התרסקו. זאת אומרת, הדרך היחידה להתמצות במטוס הייתה עם השעונים. לכן יש כל כך הרבה שעונים במטוס. אומר הקדוש ברוך הוא, אני השעון שלכם. אני האנך שלכם. אם אתם תרצו להגיע למחשבה עצמית ולהתמצאות בתוך הטבע, בלי האנך, בלי אנוכי השם, אתם תתרסקו. רק אם תלכו לפי האנך שלי, לפי המכשירים שלי, ומה עם המכשירים? התורה. ולכן מתחילה התורה באנוכי השם. לא אני השם, אנוכי השם. זאת אומרת, אתה רוצה את השעון שיוביל אותך בדרך הישרה והנכונה, מה זה השעון? התורה הקדושה. שנזכה באמת, איך אומרים, ליישר את עצמנו לפי התורה, ורק ככה נוסעים בדרך הישרה. אם לא מסתמכים על התורה והולכים איך שרוצים, אז מגיעים... אנחנו אומרים לאסונות הכי גדולים שיכולים להיות.
הוא אומר לי, אין לו בעל עבוד.